רציתי לגעת אולי בסוגיה אחת, בנקודה אחת. נקודה אחת שקשורה באמת לגאולת מצרים, לכל סוגיית יציאת מצרים, פסח וכו'. אנחנו מכירים את מה שאנחנו נוהגים לומר בהגדה, כל מי שלא אמר שלושה דברים בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח, מצה ומרור. ולכאורה, בעל ההגדה מבאר מה העניינו של כל אחת מהבחינות. אבל לכאורה זה תמוע מאוד שהסדר שאנחנו מצווים לומר את הדברים וכמובן להבין את מה שאנחנו אומרים, הסדר הוא פסח, מצה ומרור. לכאורה, קודם כל היה מרור, מררו את חיינו, אחר כך הקדוש ברוך הוא פסח, ואחר כך אכלנו מצה. אז הסדר לכאורה צריך להיות הפוך. ואני אפילו הייתי מגזים ואומר יותר מזה. זה לא רק שהסדר מבחינה טכנית הוא הפוך, אלא עם המרור כבר גמרנו מזמן. עם הפסח גם גמרנו. עם המצה אנחנו עוד ממשיכים. אנחנו עדיין צריכים להיות בחינת המצה ולא נתעכב על העניין הזה כרגע. ולכאורה מסדרי ההגדה סדרו את הדברים הפוך. שדווקא המרור שכביכול נראה השלב הראשון, הוא בעצם השלב האחרון. ואולי בעצם הוא הדבר, לא נגיד המרכזי, אבל הדבר, אחד מהדברים העיקריים ביותר, אולי העיקרי שבהם, שאנחנו עדיין ממשיכים להיפגש איתו כל הזמן. שלושת הבחינות האלה של פסח, מצה ומרור, עדיין לא הסתיימו. אז אנחנו ננסה טיפה לברר את סוגיית המרור, ממש טיפה. ככה, בנקודה מרכזית מאוד, נקודה כללית מאוד. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים בפרשת שמות ובפרשת כתבו, ואחר כך אנחנו מתבוננים במסדרי ההגדה, שסידרו לנו את ההגדה לפי הפסוקים, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין, והראשונים והאחרונים דנים בסוגיה הזאת, שבספר שמות, כשהתורה מתארת את המהלך המצרי כלפי עם ישראל, המהלך הזה מתואר בשלושה רבדים, שהם גם שלושה שלבים, והם גם שלוש בחינות שונות. הבחינה הראשונה, פסוק י', פרק א', פסוק י', אבא נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הבחינה השנייה, פסוק י' א', וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רמסס. והבחינה השלישית, פסוק י' ב' וי', או יותר נכון פסוק י' ג' וי' ד', ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו, הנה פה הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את בחינת המרור, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. שלושה דברים. ובאמת, מסדר ההגדה, כשהוא מסדר את כל מה שקרה לנו במצרים ואת הגאולה ממצרים, על פי הפסוקים בפרשת כתבו של פרשת מביא הביקורים, אז אם נתבונן רגע אולי בפרשת כתבו, בפרשת הביקורים, מקור 2 אצלנו, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, מה? ארמי עובד אבי, וירד מצרים והיה גורשם במתי מיד והיה שם לגוי גדול עצום ורב, ואז מה עשו לנו המצרים? איך שלושת הבחינות האלה, אבא נתחכמה, שרי מיסים ועבודת פרך, איך שלושת הבחינות האלה מסתכמות בפסוק אחד, בפרשת מביא הביקורים, בפרשת כתבו, ויראו אותנו המצרים, א', ב', ויענונו, ג', ויתנו עלינו עבודה קשה. אם אפשר לומר, הפסוק הזה הוא הסיכום של כל מה שקרה לנו במצרים, 210 שנים. זה הפסוק. ואז וניצק אל השם. ובאמת בעל ההגדה, מדייק, ויראו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, על פי זה אנחנו אומרים בליל הסדר. מה זה ויראו אותנו המצרים? החלק הראשון של הפסוק בפרשת כתבו, כמו שנאמר, למה זה מקביל בפרשת שמות? אבא נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ויענונו, זה כנגד מה? כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען הנותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וכאן דבר תמוע מאוד. לכאורה שלושת הביטויים האלה, או שלושת הבחינות האלה, אין אותו הדבר. אלא כמובן שיש הרבה מה לעיין, והיום לא נספיק לעיין. מה הן שלושת הבחינות של ויראו ויענונו ויתנו עלינו? יש כאן שלושה צדדים של שיעבוד מצרים. אבל אני רוצה להתמקד בעיקר בסוגיית המרור. כשאנחנו אומרים מרור זה על שומה, איזה פסוק אנחנו מביאים? מרור זה שאנחנו אוכלים על שומה, על שום שמררו המצריים חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבינים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. יוצא לפי זה, אם אנחנו מדייקים קצת יותר, שהמרור הוא לא שלושת הבחינות, ויראו, ויענונו, ויתנו, אלא המרור הוא ויתנו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ובפרט, מה נקרא מרור לפי זה? פרך. עד כדי כך שהגמרה אומרת, במקור 4, גמרה מסכת פסחים, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, למה נמשלו מצריים כמרור? כלומר, המצריים הם בחינת מרור. נגד את זה אחרת, המצריים הם בבחינת עבודת פרך. המצרים הם לא בבחינת רק אבא נתחכמה, והם לא בבחינת רק שרי מיסים, ויבן הרי מסכנות. לא. המצרים הם בבחינת עבודת פרך. אז במה המצרים דומים למרור? מאוד מעניין. יש כמה דעות בגמרא, תכף נראה. אז אומרת הגמרא מסכת פסחים מקור 4, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, למה נמשלו מצריים כמרור? לומר לך, מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה? אף מצריים תחילתן רכה וסופן קשה. מאוד מעניין. המצריים הם פרך, והמצריים הם מרור, והמרור הוא פרך. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין לפי המהלך של הגמרא, מהו בעצם המרור, אנחנו צריכים להבין מה זה פרך. ואכן ללא לחינם, שמרור זה שאנחנו אוכלים על שומה, על שום הפסוק שמתאר את עבודת הפרך. והם הראו את חיים בעבודה קשה, אשר עבדו בהם בפרך. יותר מזה, אם אנחנו נדאג בפשט הפסוקים בספר שמות, אז פעמיים מופיעה המילה בפרך. בפעם הראשונה, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, אבל עדיין לא פגשנו את המרור. בפעם השנייה, וימררו את חייהם, כשפוגשים כבר את המרור, הפסוק חייב לסיים עוד פעם בפרך, למרות שכבר הפסוק הקודם אמר את זה. ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, אז אני יודע שעבדו בפרך, יודע שיעבידו אותנו בפרך. אבל חשוב שהמרירות הזאת, המרור הזה, גם הוא יסתיים בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. החצי השני של הפסוק מיותר לגמרי. מה היה רע? מה היה חסר אם היה כתוב? וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים, ובכל עבודה בשדה. ואני הייתי אפילו אומר יותר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, נקודה. מספיק. למה הפסוק מסיים? את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. הרי כבר אמרת איזה פסוק קודם, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. אלא כנראה, שחשוב מאוד לתורה, ללמד אותנו, שהמרור וימררו זה פרך. זה סוגיית הפרך. אז המצרים דומים למרור, שתחילתן רך וסופן קשה. כמו עלי חסה, חזרת, חסה. כשאתה מסתכל על החסה, אז מבחוץ היא רכה מאוד, העלים של החסה מאוד רכים, מאוד נעימים. לאט לאט כשאתה מסלק את העלים, אתה מגלה את הכלח, והכלח הוא קשה. וחזל אומרים דבר יותר חמור, וזה הנקודה שאני רוצה להתמקד בה היום. גמרא במסכת סוטה, מקור 5 בצד שמאל. בפרך, יש הרבה דעות בחזל, מה זה בפרך? דעה אחת שנתמקד בה היום, בפרך, רבי אלעזר אמר, בפה רך. למצרים היה פה רך. בדרך כלל ההסברים שאנחנו מכירים, זה הסברים הבאים. אמר רבי שמואל בר נחמני, בפריחה, מלשון לפורר, לפרך את הגוף. ואמרו אותך אם בעבודה קשה בחומר ובלבינים, אמר רבא בתחילה בחומר ובלבינים ובסוף בכל עבודה בשדה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שהוא מחליפים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. כל ההסברים היותר מפורסמים. אבל ההסבר הראשון, וזה ההסבר הראשון בגמרא, וכנראה לא לחינה, מה נקרא בפרך? בפה רך. אומר רשי, תראו מה רשי אומר, מקור שש, רשי מביל. מה זה בפרך בפה רך? משחום בדברים ובשכר, עד שירגילום לעבודה. כלומר, מה היה השלב הראשון שבו אנחנו עבדנו במצרים? בשלב הראשון, אני אומר את זה בצורה מודרנית, עשו שוק עבודה לכלל אזרחי מצרים. ובשוק הזה הציעו אופציות. הציעו שכר רב. והציעו הרבה אפשרויות. אם אתה מוסיף שעות, אתה יוצא לסוף שבוע. משתלם. משתלם לעבוד בממלכה המצרית. משחום בדברים ובשכר. אתה קודם כל מרוויח טוב. בית אתה מקורב למלכות. כלומר, בשלב הראשון, עד שאנחנו התרגלנו לעבודה, זאת הייתה עבודה מהסכמה. הפה של המצרים היה פה רך. אז לכאורה זה הפוך לגמרי מה שאנחנו בדרך כלל חושבים. אנחנו חושבים שעבודת פרך זה עבודה קשה שמקשה עלינו את החיים, ואם אפשר לומר, היא באה עלינו בכפייה ונגד רצוננו ונותנים עלינו עבודות הפוכות, אנשים, נשים, נשים, אנשים וכו'. אומר רבי אלעזר, לא, לא רק זה. בפרך, בפה רך. המרור הוא פה רך. המצריים הם פה רך. תמוה מאוד. יוצא לפי זה, אם אנחנו רוצים להבין את כל סוגיית השיעבוד במצרים וגאולת מצרים והגאולה שלנו, אנחנו צריכים להבין את הפה רך הזה. מה זה ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה? מה זה עבודת הפרך הזאת? מה זה מרור זה שאנחנו אוכלים את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך? אז חז"ל מכל הכיוונים הולכים באותה הדרך. נתחיל ברמב"ן, רמב"ן מפורסם מאוד וחשוב מאוד. הרמב"ן אומר שעבודת הפרך הזאת התחילה כבר באב הנתחכמה לו. זה לא התחיל רק בפרח בעבודת הפרך. למרות שכמו שאמרנו מחולק לשלושה שלבים, זה התחיל כבר באב הנתחכמה. שואל הרמב"ן שאלה פשוטה, למה צריך להתחכם? הרי על מה מדובר? המצרים הם אדוני העולם, לא רק אדוני מצרים, הם אדוני העולם. הם השליטים הבלעדיים על העולם, התרבות המודרנית באותם ימים. היהודים, איזה אנשים מסכנים, שירדו למצרים, כי לא היה להם אוכל. במקום שהם מותו ברעב, אמרו להם, טוב, בואו תשבו פה. והמזל שלהם, שתהיה להם איזושהי פרוטקציה בתוך המערכת השלטונית, בדמותו של יוסף הצדיק. זהו. למה המצרים צריכים להתחכם? אם המצרים מפחדים וצריך להבין מה הם מפחדים, והיה כי תקרין המלחמה, סוגיה בפני עצמה, אבל אם משהו מטריד אותם, למה צריך להתחכם? המצרים היו יכולים לפתור את הבעיה באחת מכמה אפשרויות, נזכיר אולי שתי אפשרויות הפשוטות ביותר. א', גירוש, טרנספר. אתם אזרחים שהשלטון מפחד ממנו, ממה שעתיד אולי לצמוח ממנו, לכן היות ואתם עורכים פה, בעל הבית אומר לאורח, קום וצא מפה. אפשרות א', אפשרות שנייה, קצת יותר קיצוני, אם הם אדוני הארץ, ואנחנו סתם אנשים מסכנים, שנמצאים בגלות חסרי עמוד שדרה, אפשר להרוג אותנו, חס ושלום. למה הם צריכים להתחכם? מה זאת ההתחכמות הזאת? מה זה הווה נתחכמה לו? אומר הרמב"ן, יסוד גדול מאוד, וזה יסוד האנטישמיות, מאז ועד היום. הווה נתחכמה לו, לא ראה פרעו וחכמי יועציו להקותם בחרב. למה לא? או לפחות לגרשם? גם זה לא. למה לא? כי תהיה בגידה גדולה להכות חינם העם אשר באו בארץ במצוות המלך הראשון. זאת בגידה. אותו הציבור, אותם האזרחים, אותם הגרים הגיעו למצרים בהסכמת המלך הראשון. בהסכמת פרעה הראשון. אז נכון שפרעה הראשון מת ועכשיו יש פרעה חדש. אבל פרעה החדש הזה מחויב למסורת הפרעונית, נקרא לזה כך. אז זה בגידה. אם היהודים היו באים מעצמם, אז המצרים יכולים להגיד, אתם הגעתם מעצמכם, יש לכם עכשיו שתי אפשרות, או ללכת או מוות. חז ושלום. אבל היות וזה בא על ידי רצון פרעו, אז זה בגידה. הם באו במצוות המלך הראשון. אומר הרמב"ן יותר חמור מזה. וגם אם נתגבר על הבגידה בתוך הממלכה, כי הכל פוליטיקה, וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה. דעת הקהל המצרית לא תאפשר בגידה מוסרית ברמה האנושית הטבעית. לא תאפשר בגידה מוסרית ביהודים הנמצאים במצרים. כי קודם כל הם אנשים נחמדים, הם לא מזיקים. ב', אולי הם גם מועילים. אפשר לנצל אותם. ככוח עבודה, ברמה כזאת, ברמה אחרת. אז גם זה לא יעבור את המערכת השלטונית וגם לא יעבור את דעת הקהל. נו, אז מה עושים? אז פרעו השני, אפשר לומר, מרגיש במלכוד, הוא לא יודע מה לעשות. אז מה הוא עושה? וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה, כי עם האם הוא מתייעץ. דמוקרטיה, מה שנקרא. ואף כי בני ישראל, עם רב ועצום, ויעשו עם האם מלחמה גדולה, אז אם כן, סוף סוף יש כאן סכנה, לכאורה, אמיתית למצרים, אבל אמר שיעשה דרך חוכמה. מה זאת ההתחכמות הזאת? שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם. פרח. אנחנו חברים. אנחנו רוצים לצ'פר אתכם בתוך הממלכה המצרית. האם אתם מוכנים בבקשה לעבוד בשכר גבוה? מעל $1,000 שכר מינימום. יהיו לזה כל מיני יתרונות, עתידיים וכו'. שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם, ותכף נראה דברים מופלאים ואפילו נוראים, הייתי אומר. שנייה אחת, בואו נתקדם. אבל אמר שיעשה דרך חוכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם, ולכן הטיל בהם מס. אבל נתחכמה לו. לפי הרמב"ן יש מחלוקת בראשונים. לפי הרמב"ן ההתחכמות הראשונה היא מס. למה זה התחכמות? כי זאת הדרך הנורמלית, שכל אזרח משלם מיסים. קל וחומר, אם הוא לא אזרח מטעם המדינה, הוא גר, אז ודאי שהוא צריך לעלות מס למלך. זה סדר העולם, זה סדר הטבע. אז השלב הראשון, וישימו עליו שרי מיסים. אז זה נראה לכאורה טבעי לגמרי, זה נראה לכאורה בסדר לגמרי. לא, ויענונו. ויראו אותנו. התחילו לעשות אותנו רעים. לא רק להראה לנו, אלא לעשות אותנו, להראה אותנו. ולכן נטיל בהם מס, כי דרך הגרים בארץ לעלות מס למלך כמו שבא, בשלמה, כמו שווה בשלמה. כנראה שבא. ואחרי כן, אז השלב הראשון הייתה התחכמות ראשונה, שצריך לעלות מיסים. ההתחכמות השנייה, אחר כך, ואחרי כן ציווה בסתר למילדות. זה רק המילדות, אף אחד לא יודע חוץ מזה. להרוג הזכרים על האובניים. ואפילו היולדות עצמם לא ידעו בהן, הרי היה אסור להודיע על היולדות. רק המילדות שפרה ופרועה היו אמורות לדעת מזה. ואחרי כן, רמב"ן על פי חז"ל, ציווה לכל עמו, ויצב לכל עמו כל הבן הילוד היורת השליחו. מה זה לכל עמו? הוא אומר חז"ל, הוא לא ציווה לזרוק ליאור רק את התינוקות העבריים. הוא ציווה לזרוק ליאור את כל התינוקות. ויצב לכל עמו, כל עמו, כדי שלא ירגישו שזורקים רק את היהודים ליאור. ואחרי כן ציווה לכל עמו כל הבן הילוד היורת השליחו. והעניין שלא רצה לצוות לשרי הטבחים, אשר לא להרגם, להורגם בחרב המלך, או שישליחו הם אותם ליאור. אבל אמר לעם, כאשר ימצא כל אחד ילד יהודי, ישליח אותו ביאור לאט לאט. זה התחיל להתגלות למעגלים יותר רחבים. ואז, ואם ימצא קבי הילד אל המלך או אל שר העיר, יאמרו שיביא עדים ויעשה בו נקמה. כן, הולכים לבית המשפט. בוא נראה, באמת אם אתה צודק, יש חוק, יש סדר, אם זרקו את הבן שלך ליאור, אפשר לבוא לבית המשפט, להגיש תביעה. ואחר כך, עד שהגענו למצב הזה, וכאשר הותרה רצועת המלך, היו המצרים מחפשים הבתים, או בבתים, ונכנסים שם בלילות, ומתנקרים, ומוציאים הילדים משם. כי על כן נאמר, ולא יכלה עוד הצפינו. נדלק טיפה, לסוף הדברים, שורה אחרונה. כי הכל התחכמות עליהם, שלא יוודע החמאס. ויחווה. אומר הריטב"א על ההגדה, אותם דברים בדיוק. מוסיף עוד כמה נתונים שמופיעים במקורות אחרים בחז"ל. הריטב"א מקור 8. ויענונו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים. הכל כדי לענותם ולמעתם. והוא שהתחילו לעשות בניינים חזקים למלך. הכל בשכר. ובשכר טוב. ובכבוד. כי הם מקורבים למלכות. ובאמת הבניינים האלה הם נצרכים? זה לטובת מערכת השלטון? אז אתה לא בונה סתם. זה, יש לזה ויש בזה צורך. והוא שהתחילו לעשות בניינים חזקים למלך. והמרו, המצרים אמרו בהתחלה, שיסייעום. שלא רק היהודים יעבדו. כולם יעבדו איתם ביחד. בפרח. זה עבודה מערכתית, כלל מצרית. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה דרשה מזעזעת, שתלו לו מלבן בצברו של מלך. כלומר, שאפילו המלך היה מסייע בדבר להראות כי היה דבר המלך נחוץ. בשלב הראשון אפילו פרו עצמו, ואי ונראה מסכנות. הוא עצמו כדי להראות שאפילו המלך שותף, כי זה כנראה צף שמונה. כולם צריכים עכשיו להיות שותפים למערכה. ואחר כך נתנו עליהם עבודה קשה כדכתיב בפרך, כללו של דבר. מעט מעט היו מתגברים עליהם. לפיכך נמשלו למרור. לפי שתחילתו רך וסופו קשה. בפרך מתרגמים לנו ככה, תרגומים מתרגמים בקשיו. קשיו. ואמרו זיכרונו לברכה, ואמרו זיכרונם לברכה, כי בתחילה אמרו להם כי המלאכה נחוצה ואינה אלא ליום אחד. עשו רצון המלך כדי שיתרצה לכם. ולפי מה שהזכרנו מקודם, המלך בעצמו עבד איתם. ולפי מה שהזכרנו מקודם, כל האומה המצרית עבדה איתם. ולפי מה שהזכרנו מקודם, זה היה בשכר גבוה. וזה היה משתלם ליהודים. והם רצו בזה, והם לא היו אנוסים על זה. עשו את זה מרצון. כי היטיב לכם ולעבודכם עד היום הזה, וגם, והם התחזקו ביום הראשון. כן, ביום הראשון זה היה מהסכמה, ולאט לאט, ואחר כך שמו עליהם לחוק, שיעשו אותו אסך יום יום. זה כבר נהפך לדבר קבוע, יום יומי, וזהו שדרשו בפרך, בפה רך, ולבסוף בפרך. טוב, בואו נראה דוגמה קיצונית מאוד לעניין הזה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים עד כמה הדבר הזה הוא קריטי, ותכף נראה מדוע. יש כאן התחכמות, עד עכשיו ההתחכמות היא רק כדי לפתור את בעיית דת הקהל המצרית, ורק כדי לפתור, הייתי אומר ככה, עד עכשיו ההתחכמות היא רק ברמה הפוליטית או האנושית הטבעית, אבל תכף נראה שיש כאן התחכמות הרבה יותר מחוכמת. בואו נחזור רגע לפורים. אנחנו שבוע מפורים, אז אפשר עדיין. ירושלים אנחנו שבוע, נכון? 8 ימים. בסדר? איסור חג לפורים, אנחנו שבוע, אז בסדר. אפשר טיפה לחזור לפורים, לסוגיה שלא הצלחנו לעסוק בה כל כך בפורים. הסוגיה מאוד מאוד חשובה. בואו נראה כיצד אמן ניהל את המערכה אז בימים שלו, בדיוק כמו פרו. יותר חמור מזה אפילו. מקור 9. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו. כלומר, י' ג' בניסן. כי הרי כל מעשה המגילה, בשלב הראשון של המגילה היה הרי בניסן, בליל הסדר, בפסח וכו'. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדרפני המלך, ואל הפחות אשר אל מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך, החשברוש נכתב ונכתב את הבת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים, אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, תו ונשים ביום אחד. ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, הוא שלולם לבוז. עכשיו בואו בבקשה נדייק דיוק שאולי לא שמנו לב אליו אף פעם. למי הכתבים האלה היו מיועדים? אני קורא. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ויכתב ככל אשר ציווה האמן, אל מי? אל החשדרפני המלך, ואל הפחות, ואל שרי עם ועם וכו'. האגרות האלה היו מכוונות רק להנהגה הפרסית. זה לא חולק בתיבות הדואר לכל ההמון. לא עלה מסוק לאוויר וזה רק רוזים כדי לבשר על מה שעתיד להיות. לא. האגרת הזאת, המכתבים האלה נכתבו לחשדרפנים, לפחות ולשרים, למנהיגי הממלכה הפרסית בלבד. ומה היה כתוב באותה אגרת שקיבלה ההנהגה? נמשיך את זה עוד טיפה, ההנהגה הפוליטית וההנהגה הצבאית. מה היה כתוב שם? מה קיבלו שרי הממלכה הפרסית במכתב? מה היה כתוב? ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך. מה? מה כתוב בספרים? מה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף אנשים ביום אחד. כלומר, ההנהגה הפרסית קיבלה מכתב, איגרת, שבו היה ברור מה עתיד להיות עוד שנה. יותר נכון, עוד 12 חודש. עוד 12 חודש אתם קמים למלחמת הפתרון הסופי ביהודים. להשמיד, להרוג ולהאבד. אבל הייתה עוד איגרת אחת. פצ'גן הכתב להינתן, דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים. היה עוד פצ'גן אחד, תכף נראה שהמפרשים אומרים את זה במפורש. רוב המפרשים ככה מסבירים פשט מגילת אסתר. פשט, זה לא דרשה. פשט מגילת אסתר. שהיו שתי אגרות. תכף נראה, יש כאן בדף מה שהספקנו להכניס בזמן הקצר שהיה לצלם. יש כאן גרא, השם ישמואל ותורה תמימה. המלבים גם אומר ככה. כל מפרשי הפשט ככה מסבירים. הייתה איגרת שנייה. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה. למי הפצ'גן הזה היה מיועד? גלוי לכל העמים. זה היה מיועד לכל הציבור. כאן באמת עלה מסוק וזרק כרוזים. או הגיע, איך נקרא לזה? הגיע הסוס וחילק בתיבות הדואר בכל תיבה ובתיבה. מה היה כתוב שם? שימו לב. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה. גלוי לכל העמים. מה כתוב? להיות עתידים ליום הזה. במכתב היה כתוב ככה. איקונו, איקונו, איקונו. עוד 12 חודש ביום י' ג' באדר, שנה הבאה, נא להיות מוכנים. שלושה סימני קריאה. זה היה בטבע. האזרח הפרסי הפשוט קיבל מכתב כזה. איך הוא הגיב? קודם כל הוא מתחיל ללחץ. מתחיל ללחץ. מה? הרי אם אנחנו היינו מקבלים מכתב כזה הביתה, איך היינו מגיבים? מה הולך להיות כאן? אין דבר יותר מלחיץ, יותר מפחיד, יותר מבלבל, יותר מטשטש, יותר נבוך, יותר גורם מבוכה ובלבול, מאשר אתה מקבל הודעה על משהו שאתה צריך להתכונן אליו בצורה מאוד רצינית, והמשהו הזה בלתי ידוע. ספק מוחלט. להיות עתידים ליום הזה. זהו, זה הכל. יום תענית אסתר, דרך אגב, סוגיה שלמה. כי הרי אנחנו מתענים בתענית אסתר, לא זכר לתענית אסתר. לפחות לפי רוב הפירושים, שאסתר התענתה שלושה ימים, כי הרי התענית הזאת הייתה בכלל בניסן. אנחנו מתענים תענית אסתר לזכר ליום של י' ג' באדר עוד שנה. ולכן איך נקרא י' ג' באדר? באמת, לפי המגילה, היום העתידי, להיות עתידים ליום הזה. תענית אסתר זה היום העתידי. עכשיו צריך להבין איך זה קשור לתענית אסתר, אבל באמת זה כבר לא זמננו היום. בקיצור, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, ברור. כי פתאום האזרחים מקבלים מכתבים הביתה, ולא יודעו מה, מה, מה הולך להיות. תראו את התורה תמימה. מקור 12. המילה נבוכה, שבפסוק הקודם, אבי משמעה כי האדם הנבוך הוא מבולבל. מאיזו ידיעה בלתי ברורה מפילה עליו אמים, ולא ידע מה. ועל כן צריך לומר, כי עצם הגזרה לא היה גלוי לכל, כי אם לחשדר פנים ולפחות, כמבואר בכתוב. והדבר הגלוי לכל, לכל העמים, היה רק המילים להיות עתידים ליום הזה. כמבואר גם כן בכתוב. והדברים האחרונים הסתומים האלה בהיוודם בעיר, הביאו מבוכה רבה בין יושביה. כי לא ידעו אל מה ואל מי יכוונו הדברים האלה. ובייחוד היו נבוכים היהודים שידעו כי משנה המלך הוא צורר היהודים. וכו' וכו'. אומר הגרא, מקור 11, פצ'גן הכתב, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. זה האיגרת השנייה להמון. פירוש, כי היה ירא לכתוב בפרסיה שיהרגו את היהודים. כי היה יודע שהיהודים יהיו רוטפים לשררות, ויהיו נוטים להם צד זכות, בדיוק כמו פרו. דעת הקהל לא תסכים. והיה צריך לכתוב, עכשיו, מפורש, שידעו, כי היה צריך לשלוח לכל קצווי ארץ למען ידעו, לעשות ביהודים, אז אי אפשר לדחות אותי לעוד שנה. אז מה יהיה כתוב? לכן עשה כך, שכתב לחשדר פנים והפחות למנהיגים להשמיד ולהרוג. אבל פצ'גן הכתב להינתן דת שיהיה גלוי לכל העמים, מה גלוי לכולם, לציבור, לא יכתבו, לא יכתבו, אלא שיהיו עתידים ליום הזה. פירוש, שיהיו מוכנים ליום הזה, וביום הזה יאמרו להם. ועיר שושן נבוכה, שראו שכתוב בו, או שכתב בו, שיהיו מוכנים ל-13 באדר, ואין יודעים מהו זה. והשם ישמואל אומר יותר מזה. נפלא מאוד. מקור 10. וכאשר נסתכל בפשוטי הכתובים, מתחת לרמב"ן, נראה כי שני מיני כתבים היו. המן שלח שתי אגרות. מגילת סתרים, להשמיד את היהודים חס ושלום, שזה שולח, נשלח רק להנהגה, הפוליטית והצבאית, כל מי שצריך להיות מודע לעניין הזה, והאיגרת השנייה והכתב הגלוי היה רק להיות עתידים ליום הזה, ולא פורש בו מה יעשה. לא היה ברור מה יקרה באותו יום. ומובן שמגילת הסתרים הייתה רק בידי הראשים המפקדים עצמם המלחמה, לצוות לאנשי המלחמה. צריך עכשיו להכין את הדיוויזיות, עוד שנה, עכשיו יש לנו שנה להתאמן. אז המפקדים צריכים לדעת שצריך להתאמן, צריך לדעת בשביל מה להתאמן, צריך לדעת את גודל המשימה, כדי לדעת מה להתאמן, החפש, לא שואל, אומרים לו, הוא מבצע. זהו. והכתב הגלוי היה לאנשי המלחמה, שיהיו מוכנים ליום ההוא. ובמדרש אומות העולם דבריהם סתומים, להיות עתידים ליום הזה, ולא פורשים להרוג אם להיהרג. אני מדלק שורה, מזה נראה. מזה נראה גם כן, דשני מיני כתבים היו. עכשיו, מה הייתה ההתחכמות הזאת? למה הוא התחכם ככה, אמן הרשע? ונראה שאמן הרשע, אמך שאימו התחכם, אבא נתחכמה לו, שלא התוודו היהודים תכף ומיד שעליהם נאמרים הדברים. אז לפי הרמב"ן, כי זה לא יעבור את השלטון. לפי הרמב"ן, האפשרות השנייה, זה לא יעבור את דעת הקהל. עד לכאן, ברמה המעשית האנושית הטבעית, הייתי אומר של האויב, אי אפשר להגיד, להשמיד את היהודים. להבדיל אלף אלפי הבדלות שלא נדע, גם בשואה, אמרו שולחים לקייטנות, לא אמרו שולחים לרצח בתאי הגזים. הלכו להתקלח, זה מה שאמרו.
גם הדמוקרטיה יצא דבר.
נכון. אבל מה הסיבה של... זה מצד המצרים, זה מצד האויב. אבל אומר השם, ישמע לדבר הרבה יותר עמוק מזה. שיש כאן התחכמות הרבה יותר מחוכמת. אמן הרשע היה אדם חכם מאוד. ומה הוא פחד? ונראה שאמן הרשע עם אח שימו התחכם שלא התוודו היהודים תכף ומיד שעליהם נאמרים הדברים. למה? למען לא יגרום להם השינוי והשמיעה הפתאומית להתפעלות גדולה. מה קורה? אתמול, ירושלים הייתה חסומה כמה שעות. כל המדינה בהיסטריה, כל המדינה בלחץ. היו מקומות שידעו מזה, אולי אפילו אמרו תהילים. היו אנשים אולי שקיבלו עצמם קבלות. תחשבו לעצמכם, חס ושלום שלא נדע, חס ושלום. אנחנו מקבלים איזושהי התראה חמה על אמת. שולחים, חס ושלום, להפציץ את חוות הגז בגוש דן. ואנחנו מבינים את המשמעויות. ויש לנו עד אז 3 חודשים. מה יהיה במדינת ישראל? מה יקרה עם החברה הישראלית? איזה תנועת תשובה תהיה פה? לשמה ושלא לשמה ושלא לשמה בריבוע, לא משנה. פתאום התחילו להתעורר. זה טבע האדם. טבע האדם שהוא מודע לאיזושהי מציאות יוצאת דופן וקיצונית מאוד, שלילית שהוא עתיד להיפגש בה, איתה. הוא יכול להתהפך בבת אחת ב-180 מעלות. אמן הרשע ידע שאם היהודים ידעו שעוד שנה הולכים להשמיד את היהודים, יעשו תשובה. את זה אפילו אמן הרשע ידע. אז מה הוא אמר? אני לא יכול לגלות להם את זה. כי אם אני אגלה, הם יעשו תשובה, והקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה, אז מה יהיה איתי? לכן אמר, בוא נקרר את השטח, בוא נצנן. להרדים את השטח, קוראים לזה היום, להרדים את המציאות. נרדים, ניתן שקט לפני הבחירות או אחרי הבחירות, נעשה שקט, כדי שלא יהיה התפעלות יותר מדי גדולה. ונראה שהמן הרשע יתחכם, שלא יתוודו היהודים תכף ומיד שלהם נאמרים הדברים, למען לא יגרום להם השינוי והשמיעה, הפתאומית להתפעלות גדולה, לזעזוע גדול, לרגש גדול, ולהתעוררות נשמה גדולה. כי על ידי זה בוודאי ישובו בתשובה שלמה, והוא יצא בבושת פנים. על כן יתחכם, שיהיה הדבר סתום ובסוד, ובוודאי היהודים ירגישו לאט לאט. ואף על גב דעינו לא חזו, הם לא הראו, מה זה לא יוחזו? ועל כל פנים לא יהיה הדבר ברעש כל כך, רק בקרירות. קרי, זה המלאק, לקרר, לצנן. המלאק, התחפושת של המלאק, שהוא פרח, זה התחפושת שלו. זה המלאק באמת, אשר קרחה בדרך. איך חזל אומרים? המלאק, המלאקיה. לקיה בארמית זה לשון בדיחה, זה לשון לצנות. המלאק, זה עם שמתלוצץ. המלאק זה עם שהכל אצלו מצחיק, הכל אצלו בסדר, הכל אצלו היום היינו אומרים. ציני, מבסוט, יושב בשפת הים, אוכל לבטיח ופיסטוק. ומספר בדיחות ומשחק ששבש. זה המלאק. נו, אתה רואה אדם כזה. מה נראה לך? הוא חוץ מהים והבטיח שלו לא מעניין אותו כלום. אומר לך, לא, לא, לא. כשהוא פה אוכל הבטיח, מישהו במקום אחר בשליחותו, מארגן דבר אחר לגמרי. אל תהיה עיוור. התפקיד של המן ושל המלך זה לקרר אותנו כל הזמן. לאט לאט. אני לא רוצה באמת חס ושלום לעלות על דעתי. מלחמת אוסלו הזאת גבתה 1,000 הרוגים. יותר כבר, אם אני לא טועה. כמה פצועים? לא עלינו. מה היה קורה? עם 1,000 הרוגים האלה וכל עשרות אלפי הפצועים, חס ושלום, היו ביום אחד, או בשבוע אחד במדינת ישראל. איך היינו מגיבים אז? מה זה? הם נוצאים למלחמה על כל העולם הערבי אולי. אלא מה? הם עובדים בחוכמה. הם מתחכמים. פה פיגוע, שם שני הרוגים, פה רק פצועים. לאט לאט. תראו את מלון פארק כמשל בליל הסדר. זה הזו הגדול בחברה הישראלית. נו, מה קרה? יוצאים למבצע צבאי סוף סוף. קיבלנו שכל. חומת מגן. למה צריך לחכות למלון פארק? אנחנו לא רואים את הסך? אנחנו לא מבינים את המגמות? לא יודעים איפה זה יוצא? כנראה שלא. פרח. פרח גם בהתחלה בצד החיובי, וגם אחר כך בפורנות ובשלילה וברשעה שלהם, גם שם זה מופיע בפרח. לאט לאט. והכל כדי לקרר אותנו, לא רק כדי להתגבר על דעת הקהל הבינלאומית. הכל כדי לקרר אותנו שלא נשים לב מחורשים מתחת לאפנו. ואנחנו לצערנו הרב, נופלים במלכודת הזאת. אבל אם דיברנו על מרדכי היהודי בפורים, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. העיר שושן נבוכה, אבל מרדכי ידע. ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. כל השקט שהמן ניסה להשליט בשושן אצל היהודים, מרדכי עשה בדיוק ההפך. עושה את הפעולות הכי קיצוניות, הכי רעשניות, כדי לעורר את ישראל לתשובה. באמת אסתר מזדעזעת, מה קורה? לא יבוא כך, לא מתקרבים לבית המלך בלבוש כזה. מיד שולח לו בגדים. לא. עכשיו הזמן לעשות רעש. עכשיו הזמן לא לעשות שקט. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, אנחנו עכשיו לפני הבחירות. גם לפני הבחירות, להבדיל כמובן. גם פה יש אינטרסים להשקיט את המציאות. שקט, הכל. אנרציה, רגיל, רוטינה, לא יקרה כלום, הכל בסדר. לא! אנחנו רוצים לדעת שהולך להיות חס ושלום שלא יקרה. לפי התוכניות המדוברות, הולך להיות כאן רעש גדול מאוד. אלא כרגע אנחנו מרדימים אותנו, בלי שאנחנו שמים לב בכלל. כל להבדיל כמובן. ועל כל פנים לא יהיה הדבר ברעש כל כך רק בקרירות, ולא יתעוררו כל כך לתשובה. אבל מרדכי ידע את כל אשר נעשה. איך הוא ידע? אומר המדרש באסתר רבה, אליהו הנביא הודיעו. אם מורשה לי לומר, זה לא אליהו הנביא הודיעו. זה לא שמרדכי ישב על הכיסא באליהו הנביא, אמר לו, תדע לך, יש אגרת סתרים. אליהו הנביא הודיעו זה מרדכי היהודי אמיתי. והוא למד במכון מאיר. והוא למד תורה ולמד אמונה, וידע אם יש לו עסק. וידע מי הוא אמן ואיך הוא מקרר אותנו כל הזמן. זה לא איזה אליהו הנביא שבא מהשמיים. זה אליהו הנביא שבא מתוכו. שבא מתוך לימוד ומתוך ברור. זה אליהו הנביא הודיעו. ומרדכי ידע. וכשהוא יודע, הוא יוצא לפעולה. ולכן, כל זה משורשו אמר המלך עם אח שמו, שנאמר עליו אשר קרחה בדרך, ופרשו בו מלשון קרירות, שקליפת המלך היא לקרר את האדם. עכשיו נחזור אלינו. מאיפה התחלנו? מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה? על שום שמרירו המצרים את חייבותינו במצרים. איך אנחנו חשבנו, מה זאת מרירות? מרירות, זאת עבודה קשה, רציפה, עבודת אנשים לנשים. עוד נותנים עלינו דברים בלתי אפשריים, אנחנו הגוף שלנו מתמוטט, הנפש שלנו מרוסקת. לא, זה בדיוק הפוך. המרור זה פרח. זה החידוש. עכשיו ברור למה פסח מצה הוא מרור ולא מרור. פסח הוא מצה. כי המרור הזה הולך איתנו כל הדורות. כל הדורות הולכים איתנו במרירות הזאת. בשיטה הזאת, ואבא נתחכמה לו. ואמרנו כבר המון פעמים, ורק נסיים את הדברים. מקור 17. אמרנו המון המון פעמים את העניין הזה, אבל כדאי רק להזכיר אותו שוב. מקור 17. כיצד הופיע הגאולה שלנו? רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לאו אין נגלים. הכל תלוי בתשובה לפי רבי אליעזר. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגלים? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד אליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למותיו. ויש גם גרסה אחרת, תניא אידך ובבלי ירושלמי, סוגיות ידועות וארוכות. שאלה אחת, לפי רבי יהושע שהלכה כמותו, אם אין ישראל עושים תשובה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן. שאלנו כבר, אמן לא היה מלך. אמן היה חשברוש? סליחה, אמן היה המלך? שר. המלך היה חשברוש? אז מה זה מעמיד עליהן מלך שגזרותיו קשות כאמן? אמן הוא לא מלך. אלא זה בדיוק הנקודה. מה שהפריע לאמן זה הוויכוח הדתי, האידיאולוגי, של החזרה בתשובה של השם משמואל. זה מה שהפריע לו. אלא מה? החשברוש זה לא מעניין אותו. החשברוש לא היה אדם דתי. החשברוש היה אדם חילוני. אז מה מעניין אותו? האם משתלם לממלכה הפרסית להחזיק את היהודים? כל זה לא שווה למלך. החשברוש ניגש למערכה מול עם ישראל בממד הפוליטי החילוני. אמן ניגש למערכה מול עם ישראל בממד הדתי הרוחני. יש כאן מלחמת קודש ולא מלחמת חול. עכשיו, מה עשה אמן? בא לחשברוש בתחפושת של החשברוש. כי עם החשברוש אי אפשר לדבר דת. כי אם ידברו איתו דתיות, מה הוא יגיד? עזוב אותי דתי, אנחנו תרבות מודרני, זה לא רלוונטי, מלחמת ישראל בעמלק. אומר רבי יהושע דבר נורא והיום, שהקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו מלך, יהיה כאן עם, במרכאות, קורא לעצמו עם, יהיה כאן ציבור, שכביכול יראה לנו כעם שיש לו שאיפות ממלכתיות, פוליטיות, קרי מדינה. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שטח אדמה, חבל ארץ, ולהקים שלטון. כלפי חוץ זה יראה מלך. יעמיד עליהם מלך. אבל מתחת למלך הזה יש אמן. מתחפש אמן. האמן הזה ממשיך להתחכם. האמן הראשון היה פרעו, האמן השני היה אמן, והאמן השלישי, ודילגנו כמה אמנים בדרך, האמן השלישי זה התקופה שלנו. כל הלחץ הבינלאומי, ובפרט הלחץ הערבי, ובפרט בתוך ארץ ישראל, שמתחפש כביכול איזושהי שאיפה פוליטית, מה סך הכל רוצים? עצמאות לאומית, אוטונומיה, זה הכל, תכבדו אותנו. רוצים שלטון עצמאי, לא רוצים להיות כפופים לשלטון אחר. זה מה שאנחנו מבקשים. לא. הם מבקשים להשליט כאן את דת האסלאם, כמו שקראנו פה את אמנת החמאס לפני כמה ימים. עד שלא, בכל רחבי פלסטין לשיטתם, ישמע כל המואזין, ולא יהיה יהודי אחד במדינת ישראל, בארץ ישראל, בפלסטין, הם לא יפסיקו. חמאס, זה בדיוק הסוגיה שלנו. חמאס, תמלא הארץ חמאס. השיטה הפרעונית הזאת, שהמשיכה אצל אמן, היא ממשיכה גם היום. וזה מה שבדיוק אומר רבי יהושע. אמר עלי רבי יהושע, אם אין ישראל, אם אין עושים תשובה, אין יגלים. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, שגזרותיו קשות כאמן. וכל השאלה היא, האם אנחנו מסירים את התחפושת של החשברוש ומגלים את אמן. כל זמן שאנחנו נחשוב שיש כאן החשברוש, אז ההתחכמות תלך ותהיה יותר מחוכמת. כל זמן שאנחנו נסיר את התחפושת הזאת, אז כבר לא יוכלו להתחכם עלינו, ואז בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. ולכן אנחנו באמת מתפללים שכמו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, מתוך שלמדנו קצת, הכרנו קצת את הפה הרך של פרעו והמצרים, נכיר בעזרת השם את הפה הרך השקרי הזה ונזכה לגאולה שלמה.